Book it off.
Maximum he's been there, 1 minute I've had.
The same. Dibarnu al ha-nosei shel ha-prat va-klal, ha-yachid va-tzibur. אז חשבתי שנתייחס לכמה סוגיות וכמה מצוות וחיובים ודינים שהם קשורים לנושא הזה של יחיד או פרט וציבור. נתחיל עם הפרשה של כל נדיב לב. התורה אומרת בתחילת פרשת תרומה שיש מצווה לגייס את הכספים לצורך בניית המשכן, והתורה קבעה שם שמכל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. עכשיו בואו נקדים שתי הקדמות. קודם כל, לגבי מחצית השקל, היא חובה מוחלטת. היא לא תלויה בשום תנאי, אין פה עניין של נדיבות הלב, שמי שרוצה להתנדב להביא מחצית השקל, אלא היא חובה מוטלת על כל אחד ואחד. בנוגע לצדקה למשל, שוב פעם, חובה מוטלת על כל אחד ואחד, כמובן בתנאים מסוימים, יש אני שמבקש, הוא דופק על הדלת, מחזר על הפתחים כמו שאמרו חז"ל, ויש עשיר שיש לו כסף כדי לשלם, לתרום. גם המצווה הזאת היא אינה קשורה לשום נדיבות לב, אלא היא חובה אבסולוטית. מה שאין כן כאן, בנוגע לתרומה לבניית המשכן, התורה הפקיעה את החיוב, כי התורה אומרת במפורש, מכל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. דהיינו, שהתנאי לעצם יצירת החובה היא נדיבות לב. ומה זה נדיבות לב? נדיבות לב, הכוונה היא שאדם בנדיבות הלב הוא בא ומתקדם ורוצה לתרום. אומר הרב מבריסק בפירושו על התורה בריש פרשת תרומה, ששונה מצווה זו של תרומת המשכן משאר מצוות הצדקה. בנוגע לצדקה יש לנו כלל לגבי כל המצוות, עיקרון שנוגע וקובע גם לגבי מצוות צדקה, דהיינו כופין על המצוות. אדם מוטלת עליו חובה, הוא מחויב לקיים את החובה. אם הוא מסרב, אז נכווה עליו. כופין על המצוות. אין פה דמוקרטיה. מה שאין כן לגבי תשומת המשכן, אומר הרב מבריסק, כיוון שהתורה קבעה מכל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי, דהיינו שהמצווה הזאת היא מותנית בנדיבות לב, לכן הדין של כופין על המצוות פוקע. התורה הפקיעה את הכלל הזה של כופין על המצוות בנוגע למצווה הזאת של בניית המשכן, של תרומה לבניית המשכן. ממילא אין דין של כפייה. אדם שיש לו נדיבות הלב, הוא חייב במצווה הזאת. אין לו נדיבות הלב, הלב לא מניע אותו, מביא אותו לתרום, אז אי אפשר לחוף עליו. הוא פספס קיום מצווה גדולה, כי כמובן לבנות את המשכן, ליטול חלק בבניית המשכן, זה עניין מרומם וגדול, אבל אי אפשר לחוף עליו. למה? כי כתוב, מכל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תשומתי. כן, זה?
הצלחתי להבין את המושג,
לכפות עליו נדיבות לב. נדיבות לב זה דבר שוולונטרי.
כן.
ולכפייה זה דבר הפוך. אז איך זה מסתדר?
אז לכן אומר הבריסקבו, בדיוק מה שאתה אומר זאב, שלכן אין אי אפשר ליישם את הכלל שנוגע לתרייב מצוות, דהיינו כופין על המצוות, לגבי המצווה הזאת היחידה של תשומת המשכן. למה? כי התורה אומרת שהתרומה הזאת חייבת לבוא בנדיבות לב, לכן הכלל הזה של כופין על המצוות פוקע, הוא נפקע לגבי המצווה הזאת של תרומת המשכן.
איך הוא יודע זה?
יש לו ראיות, אין לי את הספר.
לא, לא,
בעל נוף יש את הספר.
יכול להיות שיש מצווה, אבל אין סכום שצריך לתת. בשביל זה, זה נדגעת לב.
לא, כתוב, תקחו את תרומתי. זאת אומרת, התנאי הוא בנדיבות לב. אם אין נדיבות לב, אז אל תקחו את תרומתי. כי מכל איש אשר ידבנו ליבו, תקחו את תרומתי. אבל יש לו כמה ראיות, פשוט אין לי, סליחה, אין לי את הספר פה, חיפשתי פה בספרייה שלנו. אומר הרב מבריסק, באמת מה ישנה מצווה זו של תשומת המשכן ממצוות צדקה כללית? שבמצוות צדקה כללית, התורה לא התנתה את התנאי הזה, לא התנה את התנאי הזה של נדיבות לב, לכן כופין על המצוות. אומר הרב מבריסק שיש הבדל בין מצווה שהיא חובת היחיד לבין מצווה שהיא חובת הציבור, הכלל. כלומר, צדקה היא חובת היחיד, כל אחד, ראובן, שמעון, לוי, כל אחד בתור יחיד חייב במצוות צדקה. מה שאין כן, המצווה של בניית המשכן אינה מוטלת באופן פרטי על ראובן, על שמעון ועל לוי. מי חייב לבנות את המשכן? הציבור כולו. היא חובת כלל ישראל. ובנוגע לחובת כלל ישראל, לגבי היחיד, למרות שהוא חלק מכלל ישראל, אבל אין לו חובה מיוחדת המוטלת על שכמו, על כתפו, לגבי המצווה הזאת. אז למדתי שני דברים מהחידוש הזה של הרב מבריסק. א', למדתי שפה בפרשת תרומה יש לנו אולי מקור או תקדים לחלוקה הזאת בין היחיד והציבור, שבניגוד לשאר המצוות שהן מוטלות על היחיד, כאן התורה חידשה מצווה וחובה שהיא מוטלת על הציבור כציבור. אז יש לנו מקור לחילוק הזה בין יחיד וציבור. עוד למדתי שבמידה מסוימת חובת היחיד היא יותר חמורה מחובת הציבור. כי בחובת הציבור אני לא יכול להצביע באצבע על פלוני, על מוני, לומר שאתה חייב, אתה חייב. כיוון שהחיוב הוא כללי, אז כאילו שהחיוב הוא פחות חמור. מה נפקא מינה? לגבי כפייה. שאם החובה היא מוטלת עליך בתור אינדיבידואל, בתור יחיד, אז ההלכה קובעת שאני יכול לחוף עליך. אבל במידה והחובה היא מוטלת על הציבור, אתה בא אליי בתפיות, בטענות, שאני לא הקדמתי לקיים את החובה הזאת, החובה לא מוטלת עליי. אני רק פרט אחד בתוך מערכת שלמה. אוקיי. אז אני אומר את הדברים האלו בתור הקדמה לנושא שלנו היום. ההבדל בין חובת יחיד לבין חובת הציבור. איפה אני יכול לחפש דוגמאות אחרות של החלוקה הזאת בין יחיד וציבור? בכמה וכמה מצוות, באיזה תחום של המצוות אני יכול לחפש? אז נדמה לי בעיקר בשולחן ערוך אור החיים. למה? כי תפילה, אנחנו מחלקים בין חובת היחיד בתפילה לבין חובת הציבור בתפילה, למשל חזרת השעץ, השעץ עומד בתור שליח של הציבור. דוגמה אחרת, קריאת התורה, שאני לא יכול לקיים את המצווה של קריאת התורה בתור יחיד, ביני לבין עצמי, המצווה תלויה בציבור. עוד דוגמה, אבל פה אני חושב שזה קצת יותר עדין או מסובך, קריאת המגילה. יש דעתו של רב אשי במסכת מגילה, נדמה לי דף יוד, שאין קוראים את המגילה אלא בציבור. דהיינו שהיחיד, אם הוא לא נמצא, הוא לא מוצא את עצמו בתוך ציבור, אינו חייב במצווה. אי אפשר לקיים את המצווה של קריאת המגילה לפי אותה דעה. ענן קיימלון שחובת המגילה היא חובת היחיד. ולכן אפילו אם אני לא מוצא את עצמי בתוך ציבור, אני מחויב בקריאת המגילה. אבל ייתכן שלמסקנה הלוך למעשה יש בעצם שני חיובים או שני קיומים במצוות מגילה. יש חובת היחיד ויש גם חובת הציבור, כי הדין של פרהסיה הוא קשור מאוד באופן נפשי, אם אפשר, באופן מהותי, לקריאת המגילה. קריאת המגילה היא מצווה של פרסום, ולכן אני מפרסם את הדבר הזה, את הנס של פורים, בציבור. לגבי למשל הלכות ברכות, היכן מצינו ברכות שהן קשורות לציבור? אם למשל ברכת הנהנים, אני מברך על כוס תה, שהכל נהיה בדברו, זה לא קשור לציבור. למה? כי ברכת הנהנים היא מחייבת אותי לברך לפני שאני נהנה בעולם הזה. הנאה שלי איננה קשורה לאחרים, היא דבר פרטי וחובת היחיד. הנה יש עוד סוג של ברכות, ברכת השבח. פה אני יכול בהחלט להסתפק האם הציבור משחק תפקיד בנוגע לקיום מצוות חובת השבח. למשל, אדם שניצול בנס מאחד, למשל, הגמרא אומרת שארבעה צריכים חייבים להודות: עוברי מדבריות, היוצא מבית האסורים, חולה שנתרפא. זה נקרא בשוננו איזה ברכה? ברכת הגומל. ברכת הגומל אי אפשר לקיים אותה, לבצע אותה, אלא בפני ציבור. מבחינה זאת ברכת הגומל מזכירה את קריאת התורה, שאני לא יכול לקיים ולהשיג את המצווה של קריאת התורה אלא בעזרתם של הציבור. בלי עזרתם, בלי הסיוע, ההשתתפות של הציבור, אין לי אפשרות לקיים את המצווה הזאת.
קדיש,
קדושה. יש לנו באורחיים, אם זה הלכות פחות, הלכות תפילות, הלכות קריאס התורה, הלכות קריאס המגילה, הלל למשל. נכון, אני חייב להודות שההלל הוא בעצם חובת היחיד, אבל יש גם מימד נוסף וקיום של ציבור בנוגע להלל. הלוקו הלו ברכו השם, במקהלות ברכו את השם. יש קהל, ועל ידי הברכה הזאת לשבח את הקדוש ברוך הוא, להודות לו לפני הקהל, דומיו דמגילו, יש את הפרסום של הודעה לשם. אז גם כאן בנוגע להלל יש קיום של ציבור. עכשיו בוא ניקח מצוות קידוש החודש. על מי מוטלת התורה בתחילת פרשת בו, עוד מעט נגיע לפרשה הזאת, החודש הזה לכם, חודש חדשים. אומר רש"י, התורה הייתה צריכה להתחיל בראש חודש, הרש"י בתחילת התורה. היא המצווה הראשונה. על מי מוטלת החובה הזאת? עליך? עליי? אני מחויב לקדש את החודש? ביתן הגדול שבירושלים, אומר רב סולובייצ'יק, שביתן הגדול שבירושלים, סנהדרין שלהם, הם מייצגים את הציבור. כי אם אתה אומר שהציבור של כנסת ישראל חייב לקדש את החודש, מי? מי יבוא? מי יתנדב? מי יבצע את החובה הזאת? אתה לא יכול להגיד כנסת ישראל. חייב להיות איזשהו נציג של כנסת ישראל לבצע את המצווה. אומר רב סלובייצ'יק, הביתן הם בעצם מהווים את השליח, את השלוחים של כנסת ישראל. אז אם כן, מה שדיברנו לפני יומיים, שבלכות קורבנות יש קורבן יחיד, למשל, אם אני מתנדב להביא שלמים, או חס ושלום, מי שעבר עבירה, הוא חייב חטאת במקרים מסוימים, זוהי חובת היחיד. אבל יש גם מושג של קורבן הציבור. למשל, קורבן תמיד, שמביאים אותו פעמיים בכל יום, תומת של שחר, תומת של בן ארבעים, היא קורבן הציבור. אומר הרמב"ן בתחילת פירושו על התורה בספר ויקרא, שיש הבדל יסודי בין קורבן יחיד ובין קורבן ציבור, למשל בדין סמיכה ועוד כמה נפקמינות. אומר הרמב"ן, אפילו אם יש שותפים, שותפים הם עדיין יחידים והם לא עושים כלל, אבל יש חובת קורבן ציבור שהיא מוטלת על הציבור, ובמקביל לכך תפילות כנגד קורבנות תקנום. אז יש לנו תקנה של תפילת היחיד. למשל, אני מחויב בתור יחיד להתפלל שלוש פעמים ביום, ויש גם חובה מוטלת על הציבור כגון חזרת השץ. אז לכן אני אומר שאם ניקח את הדגם של קורבנות ואולי היסוד והמקור לחילוק הזה בין יחיד וציבור, אז הנה מצאנו גם בשולחן אורך אור החיים ובכל המצוות אפשרות לחקור האם, ופה יש שלוש חקירות בעצם. חקירה אחת היא האם יש חובה על היחיד, שמה אין חובה אלא לציבור. חקירה שנייה, ייתכן שיש חובה על היחיד, אבל היחיד לא יכול לבצע, לקיים את החובתו, אלא אם בעזרתם של הציבור. ויש חקירה שלישית, אולי יש שתי בחינות, יש גם מצווה של היחיד, יש גם מצווה של הציבור, ואותה מצווה ניתן על ידה להשיג גם קיום יחיד וגם קיום ציבור. עוד לא דיברנו בעריכות בשיעורים שלנו על הנושא של חיוב וקיום. יש לפעמים שאני מחויב, יש לפעמים שאני לא מחויב, אבל יש לי קיום. והנה לפי הבריסקנוב יש לנו דוגמה יוצאת מן הכלל של קיום בלא חיוב. מכל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תשומתי, התשומה הזאת היא בגדר קיום המצווה בלא חובה סמצפו, כי התורה אומרת שאם הוא נדיב לב, ייתכן שבמצוות תלמוד תורה יש גם מצוות הציבור. למשל, הגמרא אומרת שמבטלים תורה למקרא מגילה, בתחילת מסכת מגילה. נשאלת השאלה, הרי גם קריאת המגילה היא מצוות תלמוד תורה, הרי מגילה היא אחד מחובדה לספרי הקודש. אז מה הכוונה, מה החידוש פה שמבטלים תורה למקרא מגילה? ייתכן שבמקרא מגילה יש קיום של ציבור, ולכן למרות שאני לומד תורה, אבל זה רק בתור יחיד, אם אני יכול להשיג לימוד תורה שיש פה שני דברים, גם קיום של חובתי האישית, כן, ושינן טוב לבנך, ויש גם קיום של תורה בציבור, אז עדיף לי לבטל את התורה שלי כדי ללמוד ולקיים את המצווה של תלמוד תורה של הרבים, ולכן מבטלים תורה למקרא מגילה. מה היסוד, מה המקור שיש קיום ציבור בתורה, בלימוד תורה? מי יכול להצביע אולי על איזושהי מצווה? אני אתן לכם קצת רמז, פעם בשבע שנים של תורה בציבור. פעם בשבע שנים מצוות הקל, יפה. מצוות הקל היא דוגמה קלאסית של קיום ציבור בנוגע לתלמוד תורה. אז אני מבטל את התורה שלי כדי להשיג ולהצטרף לקיום ציבור של תורת הרבים. ייתכן שאפילו לגבי מצוות קריאת שמע, אני יכול לבטל את מצוות קריאת שמע כדי ללמד תורה ברבים, כי יש קיום של מצוות הקל כל פעם שהקהל מצטרף יחד ללמוד ולקרוא את התורה. אז לפי זה בוא נחזור לנושא שדיברנו עליו לפני כן, קריאת התורה. קריאת התורה חייבת להיות בציבור, דהיינו שהקיום של קריאת התורה הוא קיום של ציבור. יש כאן תלמוד תורה של הציבור. אם כן, לא זו בלבד שאני בתור יחיד מקיים את המצווה של תלמוד תורה כשאני שומע את קריאת התורה בציבור, אלא אני גם משיג את הקיום ציבור. אז שאלו פעם את רב חיים, רב חיים בריסקל, לגבי קריאת התורה. רב חיים היה נוהג שאפילו הוא היה נוסע ברכבת מבריסק לביאלסטוק, וזה היה אחד יום שני או יום חמישי, אז אם הוא ראה לפי השעון שיפספס את קריאת התורה, היה יורד מהרכבת באמצע הנסיעה כדי להגיע לבית כנסת באחד מהכפרים שם ולשמוע קריאת התורה. אז שאלו את רב חיים, אני לא מבין, אם אתה נוסע ברכבת, אתה נוסע ביחידות בתור יחיד, אז אין עליך חיוב של קריאת התורה. קריאת התורה היא חובת הציבור ולא חובת היחיד, אז למה אתה משגע את עצמך להגיע עד זה, לרדת מהרכבת? אז אמר רב חיים, לא, חובת קריאת התורה מוטלת על היחיד, אלא שהוא לא יכול לקיים את החובה הזאת אלא בציבור. אז אמרו לרב חיים, זה נגד הרמב"ן. איפה הרמב"ן? הרמב"ן במלחמות השם, מלחמת השם, במסכת מגילה, על המשנה בדף חוף ג', המשנה אומרת שאלו דברים שאי אפשר לקיים אותם אלא בעשרה, ויש שם רשימה שלמה. אבן, אני יכול להפריע לך להביא לי מסכת מגילה, אם זה לא קשה לך? אולי יש פה בפנים. אני לא יודע. אז יש במשנה רשימה של חובות הציבור. לכן אין פורסים על השמה אלא בעשרה. ומה מופיע שם במשנה? אני עוד מעט אבדוק להיות בטוח. שכח. אין פורסים על השמה אלא בעשרה, אין נושאים את כפיהם אלא בעשרה, ואין קוראים בתורה אלא בעשרה. אז הרמב"ן אומר שכל מה שמופיע במשנה הזאת כולם הם חובת הציבור. כך כתוב הרמב"ן במלחמת השם. נדמה לי שיש רמב"ן פה, נכון? הוא אומר ככה, כל השנויים במשנתנו כולם חובות הציבור הם. כך כתוב ברמב"ן, וגם קריאת התורה מופיע כאן במשנה. אם כן, זה נגד רב חיים, כי הרי כתוב ברמב"ן שחובת קריאת התורה היא חובת הציבור. אז רב חיים אמר שאני חולק על הרמב"ן. ואני סבור שיש שתי בחינות על פי דין לגבי קריאת התורה. יש חובת היחיד ויש גם קיום ציבור, אלא היחיד אינו יכול לבצע להשיג את חובתו, לקיים את חובתו, אלא על ידי קיום ציבור. אז הוא חייב להשתתף, להצטרף לציבור, ואז, ורק אז, הוא מקיים את החובה המוטלת עליו. אבל מה שהוא לא מופיע בפני הציבור, והוא נוסע ברכבת, זה לא פותר אותו ממצוות קריאת התורה. פילי פלוים של חידוש של רב חיים, זה נגד הרמב"ן. כן, יש כל מיני דינים, צריך לקרוא מספר, אולי אם אין ספר אפשר לקרוא מחומש, כל הדינים. אז אם כן, הנושא הזה של קיום מצוות קריאת התורה בציבור מוצא את מקורו במצוות דאורייתא של הקל. ייתכן שתרגום התורה, אתם יודעים שעזרא תיקן שיתרגמו את התורה כן לארמית, המנהג הזה נוהג אצל התימנים, לא את כולם, אבל עד היום הזה התרגום כבר מכניס מימד נוסף לקריאת התורה, של תורה שבעל פה, של הבנת התורה. זה כבר עניין של יחיד, זה לא קשור לציבור. אוקיי, עכשיו רבותיי, אני רוצה להביא מצווה אחרת ולשאול אתכם, האם המצווה מוטלת על היחיד או על הציבור? אז אני בוחן אתכם. בסדר, אתם מוכנים לעמוד במבחן שלי?
לא מוכן.
אוקיי, אבל באמת תגידו לי את התשובה האינסטינקטיבית שלכם לשאלה הזאת. ספירת העומר, חובת היחיד או חובת הציבור? היחיד, נכון? איפה זה מופיע בתורה? יפה, באיזה פרשה? פרשת אמור, ספר דברים, כתוב, ספרתם לכם ממחרת השבת, אומרים חז"ל לכם לכל אחד ואחד. כלומר, המילה לכם בלשון רבים משמעותה חובת יחיד. זה קצת פרדוקסלי, אבל תשמעו היטב, זה כדאי ללמוד. הגאון מווילנה עשה מזה עסק שלם, שכל מקום שכתוב לכם, הכוונה היא לכל אחד ואחד. למשל, במצוות סוכה, ביום ראשון של סוכה, של סוכות, מה כתוב? ולקחתם לכם. היינו לקיחה לכל אחד ואחד, חובת היחיד. אלא לכם הכוונה היא שהתורה פונה בלשון רבים לכל אחד ואחד, אבל כל אחד הוא פרט. החזקוני, אחד מחכמי אשכנז, בפירושו על התורה, מביא ספרו, מדרש הלכה על ספר ויקרא. בספרה כתוב יכול בציבור, הייתי אומר שאולי המצווה הזאת של ספירת העומר היא בציבור, שנאמר שבעה שבועות תספור לך. איפה הפסוק הזה מופיע? בפרשת ראה. אז המצווה של ספירת העומר מופיע לא פעם אחת אלא פעמיים. פעם ראשונה בספר ויקרא בפרשת אמור, ופעם נוספת בספר דברים בפרשת ראה. אלא יש נפקא מינה גדולה, כי בפרשת אמור כתיב לכם, ובפרשת ראה כתוב לך, לך בלשון יחיד. אז החזקוני מביא ספרו, הספרו אומר יכול בציבור, תלמוד לומר לכם אף ביחיד. בגרסה שלנו בספרו המילה אף לא מופיע, אבל בחזקוני כתוב אף. כלומר, אומר רב סולובייצ'יק, מהחזקוני למדנו שיש שתי מצוות בספירת העומר. יש מצווה שנלמדת מהפסוק וספרתם לכם, והיא חובת היחיד, כי לכם הכוונה לכל אחד ואחד. ויש גם מצווה של לך, שהיא חובת הציבור. מי מייצג את הציבור? מי יבצע את המצווה הזאת של ספירת שבעה שבועות ממות תהיינה? בית דין, משום שכתוב באותו פסוק, אולי נביא חומש. או, הנה, יש פה חומש. איפה כתוב וספרתם לך בלשון יחיד חוץ מספירת העומר? אני אגיד לכם רמז, זין כפול זין 50. אתם יודעים למה אני מתכוון פה? אין לכם שום מושג. בדיוק, שמיטה ויובלות. בשמיטה ויובלות יש מצווה לספור שמיטה, דהיינו שבע שנים, ועוד פעם עוד שמיטה, שבע פעמים שבע, ולקדש את שנת החמישים בקדושת יובל. גם שם כתוב לך, כי מי סופר את שנות השמיטה? אני, אתה,
בית.
חובה מוטלת על בית. כל דבר, כל מצווה שהיא קשורה ללוח השנה לכלל ישראל, היא מוטלת על בית דין. החודש הזה לכם ראש חודשים, בית דין, הם אלו שמקדשים את החודש, הם אלו שמעברים את השנה, הם אלו שקובעים את השמיטה בשנה השביעית ואת היובל בשנת החמישים. בית דין בתור נציגים של הציבור מקדשים את הזמן, אם זה קידוש זמן של ראש חודש, אם זה קידוש הזמן של שביעית, אם זה קידוש הזמן של יובל וכולי. עכשיו נשאלת השאלה, מדוע לפי החזקוני יש חובת ציבור שתתקיים על ידי בית דין לספור את ימי העומר? מה פתאום? שבע שבועות תספור לך, ואחר כך כתוב בפסוק וקידשתם את יום החמישי. מה זה יום החמישים?
שבועות.
שבועות? איזה תאריך הוא חג השבועות? אני מטעה אתכם. הגמרא אומרת בראש שנה לפעמים ה', לפעמים ו', לפעמים ז'. זה הכל תלוי אם החודש הקודם היה מלא, אם החודש הזה הוא חסר וכו' וכו'. אבל זה יכול להיות על שלושה ימים. אז מהו התאריך בעצם שהתורה קבעה לחג השבועות? יום החמישים. אני מתחיל לספור את ימי העומר, ממחרת השבת תספרו לך ב-50 יום, ואחר כך תספור לך וקידשתם את יום החמישים. מי יכול לקדש את יום החמישים? אני, אתה? רק הציבור, רק כנסת ישראל. כל הכוח לקדש את הזמן נמצא בידיהם של כנסת ישראל, או יותר נכון בידיו של כנסת ישראל. הגאון מבילנה אומר שתמיד כשכתוב לך בלשון יחיד, הכוונה היא הציבור כאחידה אחת, לא ראובן, שמעון ולוי, אלא הציבור. ולכן כתוב בלשון יחיד. ומדוע לפי הספרו, לפי גרסת החזקוני, יש על הציבור חובה לספור את ימי העומר? כדי להגיע למה? ליום החמישים, כדי לקדש את יום החמישים. קידוש יום החמישים כחג השבועות, מועד של שבועות, לא חובה, איננה חובה המוטלת על היחיד. היחיד לא יכול לשחק ולקבוע את לוח השנה וקידוש הזמן, אלא מקדש ישראל והזמנים. הכוונה היא כנסת ישראל, הם מסוגלים, יש להם כוח לקדש את הזמן. ומי מייצג אותם בפועל? בית דין. לכן יש חובה על בית דין לספור את ימי העומר על מנת להגיע ליום החמישים ולקדש אותו בקדושת המועד של שבועות. חידוש עצור יוצא לפי החזקוני, שאם אני חוזר לשאלה הקודמת שלי שבחנתי אתכם ונתתם לי תשובה חלקית, האם מצוות ספירת העומר היא מוטלת על יחיד או היא חובת הציבור, התשובה היא שיש שתי מצוות בספירת העומר. התורה חיווה את כל אחד ואחד לספור את העומר, היום הוא יום X, היום הוא יום שלישי בעומר, וכו' וכו', שלושה ימים לעומר. ונוסף לזה, התורה בפרשת ראי תספור לך, צוותה וחיווה את הציבור כולו לספור את העומר, על מנת לקדש את יום החמישים, ואת החובה הזאת, מי מבצע אותה? בית דין בתור נציגים של כלל ישראל, שתי מצוות בספירת העומר. אני פעם חשבתי לעצמי, מה יהיה? אתם יודעים שעל דרך המשל, אני רק אומר את זה, שבעולם המערבי שופט שיושב במשפט מתלבש בלבוש מיוחד. איך זה נקרא השחור הזה? יש לזה שם?
גלימה?
מה?
גלימה?
גלימה, אוקיי, גלימה של שופט. אני לא יודע אם יש שם. מה?
בארצות הברית לא, באנגליה.
גם בארצות הברית אני חושב. זה תלוי איזה בית משפט, אם זה משפט העליון או משפט ש... על כל פנים הגלימה. אז חשבתי לעצמי, מה יהיה, נניח שאתה דיין, יושב כאחד מדייני הסנהדרין, ואתה, אני לא מתכוון ברצינות, אבל במרכאות כפולה, אתה לובש את הגלימה, כן? וברכת על ספירת העומר. למה? כי בית דין חייבים לספור את העומר. ואתה מייצג את בית דין, שבית דין מייצג את הציבור כולו לקיים את החובה הציבורית לפי החזקוני. עכשיו אני מגיע הביתה, או אני מגיע לבית הכנסת להתפלל. האם אני מברך פעם נוספת על ספירת העומר, לא בתור ציבור מצד פרשת וספרת וספרת הלך, אלא בתור יוחיד לקיים את המצווה המוטלת עליי מצד וספרתם לכם של פרשת אמור? מה התשובה? אולי הוא מתכוון שהוא יכול להכות שתי ציפורים במכה אחת ויקיים ויבצע את שתי החובות בבת אחת, אבל יותר מסתבר לי שמשהו סופר את העומר בבית המשפט בתור דיין על הסנהדרין, זה מצווה אחרת. אין עושים מצוות חבילות חבילות, וכשהוא מגיע לבית הכנסת הוא יברך על מצווה אחרת בגמרי, על חובת היחיד. זה מה שעלה בדעתי. מדוע אני סבור כך? אי אפשר לקיים את שתי המצוות בבת אחת. כי למרות שמבחינת הפעולה, המעשה היבש, זו אותה פעולה. אני סופר שהיום יום שלישי, שלושה ימים לעומר. אז מה זה משנה אם אני עושה כך בתור שופט דיין בבית הדין, או שאני עושה את זאת בתור אזרח פרטי כחובה אישית? אבל נדמה לי שלמרות שמבחינת הפעולה החיצונית היא אותה פעולה, אבל יש נפקא מינה גדולה ביניהם. כי יש שני סוגי ספירה. יש ספירה לשעבר ויש ספירה להבא. דהיינו, ספירה לשעבר, הגעתי לאיזשהו יום, אז אני סופר אותו. אני מקיים את המצווה תקף ומיד בשלמותה כאשר אני סופר את היום. נכנסתי ללילה שלישי, ליל שלישי של ספירת העומר, אז אני סופר אותו שלושה ימים לעומר. וזהו, בזה דיינו, נתקיימה המצווה. אבל יש ספירה אחרת, ספירה להבא. כציפייה לעתיד, להגיע לאיזושהי מטרה שאני חייב להגיע אליה. זהו הנפקא מינה בין חובס לוחם של פרשס אמור בתור חובס יוחיד, היא חובה על היום, מצווה לשעבר, תקף ומיד, אני ספרתי שהיום הוא יום שלישי, קיימתי את המצווה דיינו, עד כאן. מה שאין כן מצוות בית דין של וספרת הלך בפרשת ראי שחובת הציבור, כאן הספירה היא להבא, כי התורה קבעה מהי המטרה של הספירה הזאת? לקדש את מה? את יום החמישים בתור שבוע. דרך אגב, הנוצרים תמיד טועים בתרגום שלהם, אבל פעם אחת אני לא יודע איך הם כיוונו לאמת. כי נדמה לי שחג השבועות אצל הנוצרים זה
Tabernacles
זה לא Pentecost?
Pentecost also,
yeah. Pentecost בלשון הלטינית היא 50. פה הם צודקים, לא יודע באיזה מקרה הם זכו לכוון את האמת. כל כולם הם שקר, פה הגיעו לכוון אל האמס. כי מהו חג השבועות? חג השבועות הוא יום החמישים.
יש
לך חג? מה? לא, אני לא, בתרגומם של התנ"ך או של פנטקוסט, אם אני לא טועה. כן, תבדקו אותי, אני חושב. פנטקוסט זה מלשון חמישים. כי בעצם כל מה שבייתן סופרים את העומר לפי החזקוני, מצד החובה הציבורית של פרשת ראי, זה הכל על מנת להגיע לחמישים. ואיפה מצאתי דוגמה כזאת? בשנות השמיטה. בייתן סופרים שבע שמיטות, בשביל מה? כדי לקדש את שנת החמישים בשנת היובל. לכן אני אומר שמה שהשופט בשעה שהוא לובש את הגלימה הוא ספר את העומר, זה לא אותה ספירה שהוא יספור בבית הכנסת בתור יחיד לקיים את המצווה של אמור. מה שהוא קיים את המצווה בפרשת, של פרשת ראי, זה בתור ספיר להבא, זה רק לא קיום המצווה. אני הייתי שואל אתכם שאלה אחרת. הרמב"ן בפירושו על פרשת בהר מסתפק אם בייתן סופרים את שנות השמיטה בברכה או לא ברכה, האם הם מברכים על הספירה. זה אותו הרמב"ן שמסתפק לגבי ספירת זין נקים שכתוב בסופר לא, אם אישה סופרת עם ברכה. תוספות מגיעים למסקנה במסכת מנחות שאין לאישה לברך על ספירת זין נקים שמא תראה ותסתור, יש איזה חשש, אבל אילולא החשש שמא תראה ותסתור היא הייתה צריכה לברך, כתוב בסופר לא, ועל ספירת העומר אנחנו מברכים, אז למה שלא נברך גם על ספירת זין נקים? אומר הרמב"ן, יבוא מישהו ויאמר שיש לבייתן לברך על ספירת שנות היובל, שנות השמיטה והיובל. שמעתי פעם מרב סלוויצ'יק שדעתו נוטה לומר שלא יברכו על ספירת שנות השמיטה. למה? כי המצווה איננה לספור את השנה, השנה הזאת היא X, אלא המצווה היא בעצם לשמור על המספרים, על המניין של השנים, כדי לקדש את יום החמישים. הגמרא אומרת במנחות שאין מברכים על המצווה אלא על גמר עשייתה. למשל, אם אני מכין ציצית או תפילין, אני לא מברך. למה? כי לא מברכים על המשך גמר מצווה. עכשיו, מהו הגמר מצווה של ספירת שנות השמיטה? לקדש את היובל. כן, הספירה היא רק תחילת הדרך, על מנת להגיע לסופה של הדרך, כדי לקדש את שנת היובל. הוא הדין והוא הטעם, לפי החזקוני, שיש מצווה מוטלת על הציבור, ובית מייצגים את הציבור, לספור את העומר. אין מברכים. לא הייתי אומר שהשופט, הדיין שלובש את הגלימה, הוא יברך. למה? כי הספירה איננה אלא שמירת הימים, המספרים, על מנת להגיע בסופו של דבר לתכלית של קידוש יום החמישים בתור מועד של שבועות. אם כן היא מצווה של ספירה להבא, אז אין כאן כבר מצווה. ואם אין לך כבר מצווה, אז הגמרא אומרת, זה כלל תלמודי מובהק, שלא מברכים על מצווה שאיננה גמר מצווה. מה שאין כן ספירת העומר של היחיד, של פרשת אמר וספרתם לכם ספירו לכל אחד ויחד תקף ומיד כשאני סופר את היום קיימתי את המצווה הזאת המוטלת על היום. אבל זה אולי נגד הבהג, כי הבהג סובר שאם חיסרתי יום אחד מתוך החמישים אז אי אפשר לקיים את המצווה. כן, כי זה מצווה אחת. אז כנראה שהבהג הבין שגם ספירת העומר של היחיד היא בעצם ספירה להבא כדי להגיע ליום החמישים. אבל זה קשה מאוד. אני הייתי אומר שהבהג מתכוון למשהו אחר לגמרי. אין חינם אם בכל יום אני יכול לקיים את הספירה, אבל אי אפשר לספור את היום אם לא ספרתי את היום של אתמול, כי עצם מהותה של הספירה היא ההמשכיות. אני אומר שהיום יום שלישי. מה זה אומר יום שלישי? אם לא ספרתי אתמול ביום שני, אתם יודעים שיש ספר החינוך המנוקד. ראיתם את זה פעם? כך אחד? מנוקד. אז אני תמיד חשבתי שזה בשביל עמי הארץ, שלא יכולים לקרוא את המילים, אז הם זקוקים לוואלס, לניקוד. אבל זה לא נכון. ספר החינוך המנוקד הוא גרסה מאוד מיוחדת של ספר החינוך, ויש הרבה שינויים בגרסאות. אז במצווה שין ווב, שהיא מצוות ספירת העומר, אז כתוב בספר החינוך המנוקד שהוא שכח יום אחד, אז הוא יספור אתמול היה כך וכך והיום הוא כך וכך. הגרסה הזאת לא מופיע אצלנו בספר החינוך, ואני מבין את הסברה שלו, את ההיגיון, היטב היטב, כי אתה לא יכול לבוא ולומר שהיום הוא יום כך וכך אם לא ספרת את אתמול. אז אם דילגת על היום של האמש, על היום של אתמול, אז תספור. אינני יודע מה אם הוא למשל בר מצווה באמצע הספירה, אז לפני שהוא יספור את יום 49 אז הוא צריך לספור למפרע את כל הימים עד שם, אני לא יודע. אבל בספר החינוך המנוקד הוא מתייחס לאדם שדילג על יום אחד, אני לא יודע אם אפשר להרחיב את זה לשני ימים וכולי וכולי. על כל פנים, בוא הבה נחזור לענייננו. יש מצוות שהן חובת הציבור, כדוגמת קורבן ציבור, תמיד של בין ארבעים, תמיד של שחר. לפי הרמב"ן, כל המצוות שמופיעות ברשימה במשנה במסכת מגילה חוב ג' ובית, כולם חובות הציבור. לפי הבריסקרוב, מצוות תרומת המשכן בריש פרשת תרומה מכל איש אשר ידבנו ליבו היא גם כן חובת הציבור. קידוש החודש היא מצווה מוטלת על הציבור. ולעומת זאת יש מצוות שמוטלות על היחיד. באמצע, ביני וביני, בין שתי הקצוות, יש משהו שנקרא חובה כפולה. יש חובה ליחיד ויש חובה לציבור, או יש חובה ליחיד וקיום של ציבור. למשל קריאת המגילה היא חובת היחיד, אבל יש גם קיום של הציבור. לכן למשל רב סלוויצ'יק היה מאוד מקפיד, וזה נגד המנהג, שאם אתה שומע את קריאת המגילה מהשעץ, אסור לך לקרוא את המגילה יש לך קלף לפניך. כן, כל הצדיקים, ברוך השם, החסידים, התמימים, הישורים, הצדיקים, הם מקפידים שיהיה להם מגילה כשרה לפניהם, והם קוראים יחד עם השעץ. לא כולם, אני אומר חלק מהם. רב סלוויצ'יק נגד לזה. הוא אומר שאז אתה מפספס את קיום הציבור. איך אתה מקיים את הקיום הציבור? רק על ידי שומע כעונה. רק כשאתה שומע מפיו של הקורא, של השעץ.
ומה הוא עשה אם לא שמע מילה אחת?
טוב, אז לפחות שיהיה לו קיום של היוחד. אני לא מפקיע כאן את חובס היוחד. אבל במצב האידיאלי הוא שומע את המגילה מפי השעץ, והוא מקיים שתי מצוות. א', יש לו את הקיום של היוחד, ויש לו גם קיום של הצטרפות לציבור, לקריאה של הציבור. יש מהות חפצה של קריאס הציבור, הוא הדין והוא הטעם לגבי קריאס התורה, שאם אני יושב בציבור ואני שומע את קריאתו של הקורא, אז אני משתתף בקריאס התורה של הציבור, ויש כאן קיום של הקל. אם אני קורא את התורה יחד עם השעץ, אז אלן כן הוא יכול לעשות את שני הדברים בבת אחת, גם לקרוא וגם לשמוע, אוקיי? יש אנשים אלו שהם יכולים להשתמש גם ביד ימין וגם ביד שמאל, אבל לכולם, לכלל אנשים, או זה או זה, או שתשמע את קריאת הקורא ואז אתה משתתף עם קיום הציבור, או שתקרא את זה לבד ואז יהיה לך קשה. או למשל, אני אשאל לכם עוד שאלה, אם השץ החליט לעצמו שהוא רוצה להוציא את הציבור חוץ מפלון, אני לא אוהב אותו, לא אוהב את האף שלו, יש לזה משמעות? ודאי שלא. למה? כי המצווה היא לא מצוות היחיד. במצוות היחיד אני מוציא אותך ויש לי כוונה להוציא אותך, אבל במצוות הציבור אני רק כלי להשמיע את הקול של הציבור, אבל זה לא כאילו שאני צריך לכוון להוציא אותך. יבוא שליח ציבור ויאמר, אני מוציא את פלוני אלמוני שהוא השונא שלי בכלל הציבור, אין לזה שום משמעות. אבן, אתה רצית לומר משהו?
חשבתי שבדיעבד, אם אני לא סיימתי שני מקרא בשבת,
אז לפי רב סולובייצ'יק זה לא מצב אידיאלי. אולי בדיעבד כשאין מנוס אין מצב, אבל לכתחילה הוא רצה שנשמע מפיו של ה...
אבל כשאתה עולה לעלייה אז אתה צריך לקרוא עם הבעל קורא מן התורה
מן הפעם. או מי שעולה?
כן.
לא, אז הוא השליח ציבור.
הוא לא אומר זה בכל עם. הוא רוצה לעצמו, אבל אם...
לא, אני חושב שאז הוא צריך לומר את זה בכל רם. אם הוא עולה לתורה והוא מברך על התורה, הרי הוא שליח של הציבור.
לא עושים ככה? הספרדים עושים ככה, אבל אני חושב שזה לא נכון. מפני,
אולי טרי קולי לא משתמש.
לא, זה דבר אחד. הדבר השני זה מדוע יש חזן או בעל קורא, מפני שכל אחד אינו יכול לקרוא. יש בצערנו, אז כולם אינם יכולים לקרוא מהתורה. אז משום זה, אם אחד קורא ואחרים לא, אז זה ביזיון להם.
אבל אני מוסר לך, אלן, ואני בטוח שאני צודק, שהאידיאל, אני לא אומר שבפועל אפשר לקיים את זה, אבל האידיאל ההלכתי הוא שכל מי שעולה לתורה הוא יקרא את התורה.
באמת.
תימנים וגם ספרדים בדרך כלל. כל ספרדי שמעלים אותו לתורה, אם הוא רק מסוגל, הוא קורא את התורה.
אז הוא מוציא את כולם.
הוא מוציא את כולם, וכך צריך להיות. זה האידיאל, זה האידיאל. אני אומר בפועל קשה לבצע את הדבר הזה.
מה שאני אומר, אז אצלנו שכל אחד אינו יכול לקרוא, אם ספרדי עולה לעלייה, גם אני חושב שזה לא נכון שהוא קורא בעצמו והחזן אינו קורא, מפני שזה ביזיון.
ביזיון למי?
שלא לבזות את מי שאין לו.
מי שלא יודע.
הוא מבזה את האחרים. אוקיי, אני לא יודע. זה ספרה שלך או שראית את זה? לא, אני שואל אם ראית את זה באיזשהו מקום. אוקיי? זה מופיע בפוסקים?
לא ראיתי ש...
תשמע, אני אישית, אבל זה נגד כל ה... אני אישית מתנגד למנהג שבר מצווה קורא בתורה. לא משום שאני חושב שאין לו שתי שערות. לא משום כך. אני מתנגד כי זה מבייש את האחרים שלא מסוגלים לעשות את זה. אבל זה כמו הגמרא בסוף תיינס, שבנות ישראל היו יוצאות בט"ו באב, והם לקחו בהשאלה את השמלות כדי שלא לבייש. ויש כל מיני תקנות כאלו, אבל אני לא יכול לתקן נגד כל העולם כולו. הם טוענים שאדרבה זה כל כך חשוב שבר מצווה יקרא את התורה, ואז במשך חייו הוא יודע לקרוא בתורה. אבל אני אישית, אני בעצמי ראיתי בחור רגיש שלא היה מסוגל בעצם לקרוא בתורה, אבל הכריחו אותו, והוא למד שנה וחצי, ואף על פי כן לא ידע, וכולם קפצו עליו ותקנו אותו על כל שעה, על כל צעד, וזה שבר אותו, פה משהו היה נשבר. בשביל אותו יהודי אחד, אותו צעיר, אני חושב שצריך לבטל את כל התקנה. אבל מי אני? איך בין גרניש, כמו שאומרים.
באמת, אצלי, המנהג שלי, שכשאני הולך לבר מצווה, אז לפני זה אני הולך לבניין אחר.
לא, כי אתה חושב שאין לו שתי סיירס.
לא, לא, לא.
לא?
למה? לא בשתי סיירס. אינני מאמין שהוא קורא את זה בספר.
אוקיי, אבל צריך באמת לחנך את הילד שהוא יקרא את זה מתוך
הספר.
אוקיי, אוקיי, רבוי אני את כל השמוזים האלו נקדיש לאחר השיעור. יש לי רק 5 דקות להשלים, ותנו לי 5 דקות. אני רק אומר ככה, אם דיברנו על מצוות תרומה, אם דיברנו על מצוות קריאת התורה, הקל, אם דיברנו על ספירת עומר מפת פרשת ראה לפי הגרסה בספרו של החזקוני, כל אלו הם חובות הציבור כדוגמת קורבן ציבור, קורבן תומד שמביאים אותו פעמיים ביום. אם לשיטת רב חיים בקריאת התורה כנגד הרמב"ן, בנוסף לחובת הציבור בקריאת התורה, יש גם חובה מוטלת על יחיד, הוא הדין בקריאת המגילה, בנוסף לקיום של פרהסיה המוטל על הציבור, יש גם חובה אישית על היחיד, אז יש כאן שני הקיומים. אז אולי אפשר לומר, אבל אל תצחקו עליי, שמצוות וידוי ביום הכיפורים יש בה שתי בחינות, גם וידוי של היחיד וגם וידוי של הציבור. גם הציבור כציבור חייב ביום הכיפורים לחזור בתשובה, כמו שהרמב"ם אומר בפרק ג' מלכות תשובה, יום הכיפורים הוא קץ מחילה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה לכלל ישראל. כך כתוב הרמב״ם, פחות או יותר, אין לי פה את הרמב״ם בפניי. כלומר, כפרת יום הכיפורים, הזכרתי את זה אמש, היא כפרה כפולה, גם כפרה ליחיד וגם כפרה לציבור.
זה בלשון רבים.
בלשון רבים, שהיום הזה אתה מוכל עוונותינו, דהיינו ביתו יחידים, כמו לכם בספירת עומר, ולהבנות כל עמך בית ישראל בתור ציבור, ולכן הוידוי הוא וידוי כפול. עכשיו, בשעה שאני אומר אשמנו, בגדנו וגזלנו, אני מקיים את החובה האישית של וידוי היחיד, וגמרנו. איך מתקיימת המצווה הזאת שרב ברזל ממציא אותה, של וידוי כחובת הרבים, כדי להשיג את כפרת יום הכיפורים? מה התשובה? על ידי מי? נו?
החזל.
על ידי השעץ. אבל אם שמתם לב למחזור האשכנזי, אני לא יודע אם זה מופיע גם בנוסחה הספרדית, לא בדקתי, יש לך מחזור ספרדי, אולי תבדקו, במחזור האשכנזי כתוב בסדר עבודה, בשעה שהשעץ חוזר על 18 בתפילת הציבור, אז הוא אומר את הוידוי, ואחר כך הוא פונה לציבור עם מילה אחת. אתם זוכרים? תתארו. ואומר להם תתארו. מה הוא מתכוון לומר תתארו? את התורה, אני יכול לייצג את הציבור כציבור. אבל זה לא פותר אותך מהחובה האישית בתור יחיד לטהר את עצמך. לפני השם תתארו, מחייבת את כל יחיד ויחיד, אומר השעץ. נכון, אני יכול לייצג אתכם בתור ציבור, כחלק מהציבור, אבל יש לכם גם חובה אישית, ותתארו, הוא מצווה עליהם שבשום פנים ואופן הם לא יכולים להשיג את הכפרה בתורס יוחד בלי שהם יאמרו את הוידוי בעצמם. אין שליחות לתפילה במקווה. אם אני תמי, אני לא יכול לבקש ממך, זה מצווה שבגופו, נכון? וגם וידוי בתור תפילה במקווה, זה מה שוידוי עושה, לטהר את עצמי לפני השם תתורו על ידי וידוי. זה עניין אישי בגופי, אני לא יכול לבקש ולמנות אותך כשלוחי לעשות את הוידוי והטהרה. ולכן השץ פונה לציבור באמצע 18 ומצווה עליהם תתהרו, כי בזה שאני אומר את הוידוי, אומר השץ, אני לא יכול להשיג את הכפרה האישית ואת הוידוי החובת יחיד עבורכם. אז רבו ישראל, אני ברשותכם רוצה להקדיש עוד כמה פגישות שלנו, עוד כמה שיעורים שלנו בשבוע הבא לנושא של יחיד וציבור. מקובל עליכם? כי אני חושב שזה אחד מהמפתחות לשס. אני רוצה לעיין אם במצוות ברכה יש קיום של ציבור או קיום של גבים. לא זו בלבד לגבי ברכת השבח וההודיה כדוגמת ברכת הגומל, אלא גם לגבי ברכת הנהנים, עין ברכות דף מם בית עמוד בית דף מם גימול עמוד א', רמב"ם הלכות ברכות פרק א' הלכה י' בית וכסף משנה שם, ונדמה לי שאולי אף לגבי הדין והחובה של ברכת הנהנים יש קיום של ברוב עם הדרס מלך. וזה אולי יהיה מחלוקת בין הרמב"ם והרייבד בהלכות ברכות פרק א' הלכה י' בית. בלי נדר, כי אומר שני פרק זה נדר גודל נודע לאלוקי ישראל. שבוע הבא אני אאחל לכם שבת שלום.